שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו בגמרא בדף י"ב עמוד ב, ויש לנו עוד נקודה אחת או נקודה וחצי להשלים לפני שנעבור אל המשנה הבאה. אז אנחנו דיברנו על ענייני קבלת תענית ועל עניין של תענית שעות, ובהקשר הזה מחדשת הגמרא הלכה מאותה המשפחה של הלכות, אבל בנושא קצת שונה. אנחנו בדף י"ב עמוד ב, בערך 12 שורות בעמוד, זה ליד תוסו דיבור המתחיל, דאימצי מצייר נפשי. אומרת גמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, לווה אדם תעניתו ופורע. לווה אדם תעניתו ופורע, כלומר אני קיבלתי על עצמי תענית, אבל אני יכול להחליט מתי אני עושה את זה. כלומר, אני לא עושה את זה היום, אני לוקח בהלוואה את האוכל של היום, ואפרע את התענית בהזדמנות אחרת, כי אמרית, כמדי שמואל אמר לי, וכי נדר קיבל עלי דלוסגי דלו משלם, לציור נפשי קביל עלי, אימצי מצייר נפשי, אילו אמצי לא מצייר נפשי. כלומר, רב מחדש לווה ופורע, שמואל משיב לו ואומר, אפילו את זה לא צריך, אפילו את זה לא צריך, הוא קיבל על עצמו להתענות, אם הוא יכול, יכול, ואם הוא לא יכול, אינו יכול. ההצגה הזאת, כפי שהגמרא מציגה את מחלוקת רב ושמואל, מאוד מאוד מזכירה לנו דברי הריטווה שלמדנו אתמול, שמחלוקת רב ושמואל על קבלת תענית בזמן מנחה או בתפילת מנחה היא בעצם השאלה, מהי תענית? האם תענית היא נדר, כמו שרב אומר, ולכן צריך לווה ופורע, ולכן רב באמת דיבר על זמן מנחה ולאו דווקא על תפילת מנחה, בעוד שלדעת שמואל, וכאן שמואל ממש אומר את זה בפירוש, וכי נדר קיבל עלי? האם אתה בכלל מחשיב תענית כנדר? זה לא נדר. תענית זה קיום. זו הוויה. וכמובן, למי שיכול, ומי שלא יכול, לא צריך להתענות. ולכן שמואל סבור שאפילו את זה לא צריך לעשות, אלא אם הוא יכול, יתענה, ואם הוא לא יכול, לא יתענה. שמואל לא מסביר מה זה אימצי. כלומר, מצי בארמית יכול, מה זאת אומרת יכול? זה פיקוח נפש? טוב, אם זה פיקוח נפש, די ברור שהוא לא צריך להתענות. אם הוא רק מרגיש לא טוב ומאוד כואב לו הראש, אז זה נחשב מצי או לא מצי? אז שמואל לא לגמרי מסביר באיזה מצב הוא יכול לא להתענות, ובאמת עיקר הדיונים כאן מתמקדים בדעת רב, שאומר שיש פתרון. אם אתה מרגיש שאתה לא יכול להתענות, אז הפתרון הוא לווה ופורע. כלומר, אתה רשאי היום לאכול, ותשלים את התענית בהזדמנות אחרת. ובאמת בראשונים, יש מחלוקת נרחבת בהבנת היקף הדברים של רב, לדעת הריף, וכך גם הרמב״ם, הרב מדבר אך ורק על קבלת תענית כללית. על מי שאמר, קיבל על עצמו שתי תעניות, שלוש תעניות, עשר תעניות, שי תעניות, לא משנה. אבל, הוא לא אמר בדיוק מתי זה יהיה. אז הוא חושב, אולי היום, אם לא היום אז מחר, אם לא מחר אז מחרתיים, הוא ימצא זמן שהוא עושה את זה. על זה נאמר לו והוא פורע. אבל, אם אדם עמד בשעת מנחה ואמר הריני בתענית למחר, אין דבר כזה לווה ופורע. שוב, אלא אם כן זה פיקוח נפש, ואם זה פיקוח נפש אז מותר לו לאכול. אבל בלי זה אי אפשר ללוות ולפרוע את התענית. יש מראשוני ספרד כאן הריף ומצטט את זה שלא הבינו כמו הריף והרמב״ם, ולדעתם רב מתכוון פשוטו כמשמעו, שניתן ללוות ולפרוע אפילו ביום שקבעתי מראש, אמרתי שאני אהיה בתענית למחר, התחלתי להתענות, אחרי שעתיים נורא נורא כואב לי הראש, עוד פעם לא אמרתי שזה פיקוח נפש, אבל מאוד מאוד כואב לי הראש, אז אני שובר את הצום, אוכל, ואני אשלים את התענית בהזדמנות אחרת. כמובן שגם לפי אותו פירוש שהריטב"א מצטט, זה לא יכול להיות בתענית ציבור. תענית ציבור אין מושג של לווה ופורע. אדם חייב להתענות בעשרה בטבת. עכשיו שוב, אם זה פיקוח נפש והוא חולה שיש בו סכנה, ודאי שלא יתענה. אם הוא חולה שאין בו סכנה, אז גם אנחנו פוסקים שחולה שאין בו סכנה פטור מן התענית. אבל סתם אדם שאומר, תקשיב, יש לי איזה מבחן בעשרה בטבת, בלא יודע מה. אז לא נוח לי לצום באותו יום, אז אני אוכל, ובי"ב בטבת אני אשלים. זה ודאי לא תקף, גם לפי אותו פירוש הראשוני ספרד, זה ודאי לא יכול להיות בתענית ציבור. אבל כאמור, הריף והרמב״ם לא מקבלים את רב, אפילו בסתם תענית, אלא הם מסבירים שהמושג לווה ופורע מדבר על העתיד. מדבר על מי שאמר, כללית יהיה בכך וכך תעניות, אז הוא לווה ופורע, כלומר הוא רשאי להחליט, אי מתי תהיינה אותם תענית. איקא דאמרי, אמר רב יהודה אמר רב, לווה אדם תעניתו ופורע, כי אמרית כמדי שמואל, לפי הלישנה הזאת, אמר לי פשיטה. כלומר כאן שמואל לא חולק על רב, אלא אומר שזה פשיטה, ברור שזה נכון, לא יהיה אלא נדר. נדר מלא מצי באי לשלומי ומייזל למחר וליום האחרינה. כלומר אדם שקיבל על עצמו נדר, אז באמת צריך בסופו של דבר לממש את הנדר. עכשיו שוב, זה חוזר לאותה מחלוקת בין הראשונים, כי אם קיבלתי על עצמי איזשהו נדר כללי, לא יודע, בוא נדבר על נדרי קורבנו, הרי עלי עולה. בסדר, אתה צריך להביא עולה, אם לא הבאת מחר, תביא מחרתיים. אם אתם זוכרים, למדנו לא מזמן, בראש השנה, דין בלתי אחר. כלומר, אם יש איזושהי מגבלה, כמה זמן יש לך. אבל ברור שעד הגדרים של בלתי אחר, עד הגדרים של המועדים, אז תביא מתי שתביא. ולכן, לפי הגרסה הזאת, שמואל, זה פחות מתאים למה שאמרנו מקודם, ששמואל לא רואה את התענית כנדר. אלא רואה את התענית כסוג של קיום, משהו דומה לשבת. כאן שמואל אומר, הנה חינם, מן עדר. ולכן כאן שמואל לא חולק על רב, אלא אומר על דברי רב שהם פשיטה, שברור שאדם יכול לפרוע את נדרו גם בהמשך. ואחרי שתי הלישנות הללו מספרת הגמרא את הסיפור הבא, ולכן אמרתי שזו סוגיה וחצי, כי בעצם הסוגיה היא לווה ופורע, אלא שדרך המושג של לווה ופורע, הגמרא משלבת כאן עוד עניין אחד, וזה העניין של תענית חלום. מספרת הגמרא רב יהושע ברי דרב אידי, איקלה לוי רב אסי, אבדולי איגלה טילטה, טוב, אורח חשוב, איגלה טילטה זה תמיד בכל מקום, בשר משובח וטוב, ואם כן פתחו לכבודו את השולחן הכי מכובד שהם יכולים, אמרו לי, לי תאמר מידי, בוא תשב לשולחן, בוא תשב ותהנה מן הסעודה, אמר להם, בתענית היה תיבנה, אני לא יכול לאכול, אני היום בתענית, אמרו לי, ולא זיפמר ולפרה, אז מה אם אתה בתענית? אז תשבור עכשיו את הצום, ותשלים את התענית ביום אחר, ולא זיפמר ולפרה, לא סבר, למר, להד, אמר רב יהודה, אמר רב, לווה אדם תעניתו ופורע, כמו שראינו מקודם, אמר להו, תענית חלום הוא, אני לא סתם מתענה היום, אלא היום אני מתענה, תענית חלום, ראיתי חלום רב הלילה, ולכן תכף ומיד, התעניתי בבוקר, ואמר רב בר מחסי, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, יפה תענית לחלום, כאש לנאורת, כמו שאש שורפת חומר דליק, כך גם התענית מבטלת חלום רע, ואמר רב חיסדה, ובו ביום. כלומר, אי אפשר ללוות ולפרוע. זה חייב להיות באותו יום, אחרי שראית את אותו חלום לא טוב בלילה. אמר רב יוסף, לא סתם בו ביום, אלא אפילו בשבת. מקרה היחיד שאדם יכול להתענות בשבת, זה או ביום כיפור, או, דעת עבוד רעם המחודשת, שאם עשרה בטבת היה יכול לצאת בשבת, אז מתענים, והידוע שאחרונים מפלפלים בזה, או תענית חלום. ואדם יכול להתענות תענית חלום אפילו בשבת. שואלת הגמרא, מה היית כנתי? כלומר, סוף כל סוף התענה בשבת, ועונה הגמרא את התשובה, ליטיב תענית לתענית. כלומר, אדם כזה בעצם עבר עבירה, ופשוטו, עבר עבירה בזה שהתענה בשבת, אמנם לא הייתה לו ברירה, כי זה היה תענית חלום, הוא היה חייב להיטיב את חלומו, אבל הוא עבר עבירה, ולכן הוא יצטרך להתענות פעם נוספת, כדי לחפר על זה שהתענה בשבת. ולמרות הכל, ואף על פי כן, אכן הוא יכול להתענות בשבת. אז לנו זה נראה דבר קצת רחוק, ותעניות חלום לא כל כך נוהגות היום, אבל צריך לזכור שאפילו הרמב״ם, שהיינו מצפים, הרמב״ם במרכאות, השכלתן, כל הנושא הזה של חלומות, אבל הרמב״ם מביא את הדברים כהווייתם, אומר הרמב״ם פרק א' מלכות העניות, הרואה חלום רע, צריך להתענות למחר כדי שישוב ויעור במעשיו, ויחפש בהן ויחזור בתשובה, ומתענה אפילו בשבת. כלומר הרמב״ם, בהתאם למהלך העקרוני של פרק א' מלכות העניות, כבר הזכרנו כמה וכמה פעמים, שתענית באה להילחם בה, במקריות, בארעיות, בזה שדברים קורים בלי סיבה. אומר הרמב״ם, גם חלום בעצם בא להשיב את האדם שיעור במעשיו ויחפש בהם ויחזור בתשובה, כלומר תענית זה אף פעם לא אירוע שעומד בפני עצמו, זה לא אירוע תלוש, תענית תמיד יש לה כתובת, יש לה תוכן, תכף נדבר על זה בהקשר של המשנה הבאה, ולכן אומר הרמב״ם שאם הוא ראה חלום רע, על כורחנו שהפעמונים כאן מצלצלים לחזרה בתשובה, ולכן הוא יכול להתענות ואפילו בשבת, או בניסוח אפילו עוד יותר חד של הריטווה, אומר הריטווה כאן, אף על פי שבדברים דעלמה, אמרו חכמים דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, מכל מקום כשבא לו התעוררות בחלום, שזה ודאי הערה מן השמיים הוא, שבא עליו שיחפש במעשיו ויחזור בתשובה. אז הריטב"א מעתיק את לשון הרמב״ם, יחפש במעשיו ויחזור בתשובה, אבל מוסיף את הביטוי שזה ודאי הערה מן השמיים. זה הדבר הכי קרוב שיכול להיות לאיזשהו רוח הקודש או נבואה, דבר שאדם ראה בחלום, מדברים איתך מלמעלה. ושוב, הדגשנו כמה פעמים שזה הרעיון של מסכת הענית. שהקדוש ברוך הוא מדבר עם עולמו, בירידת גשמים, בפורנויות לא עלינו אחרות, אבל גם כאן בחלום, זה ודאי הערה משמיים, קוראים לך מלמעלה, ומתוך שיתרח בכל זה, כלומר מתוך שיתרח בתענית, אומר הריטב"א, יפשפש במעשיו, ואותן החכמים, כלומר ילך לחכמים, ויורוהו דרכי תשובה, וכולי וכולי. ואז הריטב"א באמת מצטט את הגמרא הידועה במסכת ברכות, הפרק השיעי והאחרון, שם יש סוגיה ארוכה של חלומות, מי שזוכר, ושם באמת בגמרא בברכות בדף נ"ח אומר שמואל, חלומות שווא ידברו, כששמואל היה קם בבוקר והיה חולם רע, היה אומר חלומות שווא ידברו וממשיך הלאה, ואומר הריטב"א, אבל גם שמואל כנראה מכיר ביסוד הזה שנקרא תענית חלום, כדי להיטיב את החלום, ואם כן, ברור שתכלית התענית היא חזרה בתשובה, יש כאן איזשהו מימד של דיבור משמיים, והחידוש הוא שאפילו בשבת, ממילא, היות שאמרנו אפילו בשבת, פשוט וברור שהמושג של לווה ופורע, גם אם נקבל אותו כמו שרב מחדש אותו מקודם, לא יכול להיות רלוונטי בתענית חלום. עד כאן בעצם התחלנו, היה לנו סוגיה ארוכה שהתחילה במשנה בדף יון, שבה התחלנו לדבר על תעניות היחידים באופן כללי, כאשר הגיעה עונת הגשמים, טרם ירדו גשמים, אז התחילו היחידים להתענות. והתענית הראשונה הייתה תענית יחידים, כמו שדיברנו מוקדם יותר השבוע, על מי הם יחידים ומי בעצם צריך לקבל על עצמו את התענית הזאת. ממשיכה משנתנו י"ב עמוד ב' ואומרת, עברו אלו, כלומר אותם יחידים ולא נענו, בית דין גוזרים שלוש תעניות אחרות על הציבור. סליחה, ראינו במשנה הקודמת תעניות היחידים, וסדרה של שלוש תעניות ראשונות כבר על הציבור. גם אותן ראינו כבר במשנה הקודמת, ואלה תעניות יחסית קלות, מתחילות רק מן הבוקר, לא נוהגים בהם איסורים אחרים. אומרת המשנה, עברו אלו ולא נענו, בית דין גוזרים שלוש תעניות אחרות על הציבור, אבל הן כבר חמורות יותר, אוכלים ושותים מבעוד יום, ואסורים במלאכה וברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה, ונועלים את המרחצאות. עברו אלו ולא נענו, כלומר גם אחרי אותן שלוש תעניות חמורות, בית דין גוזרים עליהם עוד שבע, שהן בסך הכל י"ג תעניות על הציבור, שלוש של המשנה הקודמת, שלוש בסדרה הראשונה, ועוד שבע בסדרה השנייה, בסך הכל י"ג תעניות על הציבור. למה רק י"ג? אז תאמר הגמרא שנראה מחר או מוצאי שבת, הגמרא כאן בדף י"ד, הגמרא שמדברת על, הגמרא שאומרת בפירוש, שיותר מזה לא מטריחים על הציבור. כלומר יש גבול למה שהציבור יכול לשאת, וגם סדרה כזאת של י"ג תעניות זה כבר הרבה. ולכן יותר מי"ג תעניות לא גוזרים על הציבור. הרי אלו, כלומר הסדרה של השבע האחרונות, יתרות על הראשונות, הרי כבר הראשונות הן תעניות חמורות, ש-24 שעות ואסורות בנעילת הסנדל וכל שאר העינויים, הרי אלו השבע האחרונות יתרות על הראשונות, שבאלו מתריעים, וזה סוגיה שנדבר במחר בעזרת השם, סוגיית ההתראה בחצוצרות, ונועלים את החנויות, כלומר ממש שובתים לגמרי מלאכה, אז כבר התעניות הראשונות יש בהם איסור מלאכה, אבל כאן ממש נועלים את השווקים, בשני מתין עם חשיכה, כלומר פותחים קצת את החנות, רק שאנשים יוכלו לקנות אוכל לאחר הצום, בחמישי מותר לפתוח את החנות, מותרים מפני כבוד השבת. עברו אלו ולא נענו, כלומר כל אותן י"ג תעניות, ממעטים במסע ומתן, בבניין ובנטיעה, באירוסין ובנישואין, ובשאלת שלום בין אדם לחברו, כבני אדם הנזופים למקום. כמו שפתחנו ביחידים, אז אנחנו מסיימים ביחידים, אותם יחידים של המשנה הקודמת, חוזרים ומתענים עד שיצא ניסן. יצא ניסן וירדו גשמים, סימן כללה, שנאמר על אוקציר חיטים היום וגומר, ומכאן שגשמי קיץ הם סימן כללה. אם כן, המשנה שלנו מדברת על התעניות החמורות יותר. ועיקר החידוש כמובן במשנה הזאת, ועל זה הדיון בגמרא, הוא בתוספת העינויים. התעניות של המשנה שלנו אינן רק איסור אכילה ושתייה, אלא הן כוללות גם משהו שמצד אחד מאוד מוכר לנו. מה מאוד מוכר לנו? חמישה עינויים יפה מאוד מוכרים לנו מיום כיפור, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. ומצד שני מחדש את המשנה גם איסור נוסף, וזה איסור, זה איסור מלאכה. כלומר, יש כאן את התעניות שאנחנו מכירים, אבל את, לא את התעניות, אלא את העינויים שאנחנו מכירים, ויש כאן גם איסור מלאכה. וזאת שאלת הגמרא. משלמה כולו, כלומר כל אותם דברים שהוספת במשנה, משלמה כולו, יתבעו תענוג, רחיצה, שיחה, תשמיש המיטה, כל הדברים האלה הם דברי תענוגים, ולכן אני מבין שביום שהוא תענית לא מתעסקים בהם. אבל מלאכה צרו, זה הגדרה קצת יפה, שהם לא אוהבים לקום בבוקר ללכת לעבודה. אם אתה אומר להם שיש להם יום חופש, הילדים לא הולכים לבית ספר, אנשים לא הולכים לעבודה, זה פרס, זה לא תענית. אז מלאכה צרו. אמר רב חסדא, אמר רב ירמיה בר אבא, אמר קרא, ודיברנו על זה אתמול בהרחבה, קדשו צום, קראו הצרה, נספו זקני. הפסוק ביואל, שמדבר כמובן בהרחבה על המשמעות של תענית, כעצרת. מה עצרת אסור בעשיית מלאכה? אף תענית אסור בעשיית מלאכה. כלומר, תענית זה יום טוב. אני לא רוצה לקרוא לזה יום רע. בסדר? אנחנו מכירים את הביטוי יום טוב, אין לנו ביטוי יום רע, אבל זה יום. זה יום עם משמעות, זה יום עם אופי. זה יום שממש מקדשים אותו. עוד פעם אני מזכיר את אותו ריטווה פלאי שראינו אתמול, שאומר שקבלת תענית מקביל אותה לקידוש היום. מדהים. אז הריף, כשהוא דיבר על קבלת תענית, הזכיר את הגמרא שלנו, שקראנו זה עתה. אז כאן זה לא נזכר כהלכה עקרונית בתענית, אלא כהסיבה לזה שיש איסור מלאכה. אבל סוף כל סוף, הגמרא אכן מתבססת על פסוק שמדבר קדשו הצרה ואומרת בפירוש כעצרת. כלומר, כמו חג, כמו יום טוב. כך גם התענית וממילא היא אסורה במלאכה. כמובן, אם זה כמו יום טוב, מה השאלה המתבקשת? אומרת הגמרא, אם העצרת מאורתה, אף תענית נמי מאורתה. רגע, אז אם זה יום חג במרכאות, אז אם התקדש חג, עם כניסת היום, כבר יש איסור מלאכה. ואילו אנחנו אמרנו שאיסור המלאכה נוהג רק במהלך היום, אפילו לא כל ה-24 שעות. ואם כן, למה התענית לא מתחילה מאורתה? אמר רבי זירא לדידי מפר שלי מנדר רבי ירמיה בר אבא, אמר קרא איספו זקנים, דום ידע אספת זקנים. מה אספת זקנים ביום, כמו שנראה מיד, שזה הזמן שבו כולם מתכנסים כדי לעיין במי לידמטה, כמו שנדבר מיד, אף צום נמי ביום. אם כן, גם המנהגים המיוחדים שאוספנו כאן, ולמרות שלמדנו אותם מן הפסוק, קדשו צום, שדהיינו במשמעות של קידוש היום, זה עדיין לא נוהג כל היממה. זה עדיין משהו שנוהג רק ביום ולא בלילה. אומרת הגמרא, ואימה אמיתי הרע. אז אם באמת אתה מדבר על זמן אספת זקנים, אולי זה רק מצהורי היום, רק מחצות היום. אמר רב ששת ברדר אבידי, מסייל אל רב הונה, דאמר מצפרה כינופיה. כלומר, שאת אותה אספת זקנים של יום התענית מתחילים מהבוקר. ולא רק מהצהריים, כמו שהגמרא מיד תסביר. אז רגע לפני שנראה מה זה אומר מצפרה כינופיה, ומה זה בדיוק אותה אספת זקנים שביום התענית, אז אני רק רוצה באמת להדגיש את מה שאומרים כאן התוספות, וזה שבאמת יש כאן משהו קצת מחודש, שכן אנחנו מדברים על התעניות החמורות, שבהן איסור אכילה ושתייה נוהג, מבעוד יום, אל התעניות של 24 שעות. לפי מה שהגמרא אמרה כאן, מה אספת זקנים מאורתה, מה אספת זקנים ביום, אף צום נמי ביום, לכאורה הייתה צריך להגיע למסקנה, שגם איסור אכילה ושתייה הוא רק ביום ולא בלילה, זה ודאי לא נכון. ולכן התוספות, וזאת הדגשה חשובה של התוספות כאן בסוף י' ב' עמוד ב', התוספות מדגישים ואומרים, ברור שעיקרו של הצום כשמו כן הוא, זה אכילה ושתייה. או הייתי צריך לנסח את זה אחרת. ברור שעיקרה של התענית זה הצום. ולכן הוא נוהג, זה צום חמור, נוהג כבר מבערב. אבל שאר העינויים, פה אתה יכול ללמוד מן הפסוק שהם מתחילים רק מן היום, רק מן הבוקר, ולא נוהגים בהם גם בלילה. אז כאמור, המקור לזה הוא אספת זקנים, ואספת זקנים זה העובדה שמנצלים את יום הצום כדי להתכנס, כדי לעשות חשבון נפש. אומרת הגמרא, מסייל לרבונה דאמר מצפרה כינופיה. כלומר, שאת אותה התכנסות מיוחדת, שאנחנו היום לא אוכלים ולא שותים ולא עוסקים בהנאות אחרות, וגם לא עוסקים במלאכה, שוב, זה לא כדי להתבטל ולקבל חופש, אלא כדי לעסוק במילי דמטה. היכי עבדי, אמר אביי, מצפרה עד פלגה דיומה, מעניינן במילי דמטה, מכאן ואילך ריבה דיומה קרינן בספרה ואפטרתה, מכאן ואילך באינן רחב. כלומר היום בעצם מחולק לשלושה חלקים, או ליתר דיוק לשני חלקים שאחד מתפצל לשניים, המחצית הראשונה של היום זה מילי דמטה, המחצית השנייה של היום זה קריאה בתורה, הפטרה, ולאחר מכן מנחה קטנה וכל התפילות המיוחדות של התענית. אז מה זה קריאה בתורה אנחנו יודעים, מה זה בקשת רחמי אנחנו גם כן יודעים, מה זה לעסוק במילי דמטה? מה פירוש הביטוי מילי דמטה? אז אני אקריא לפניכם שני פירושים מן הראשונים. רש"י כאן לפנינו כותב מה זה מילי דמטה, עם גזל וחמס ביניהם. נקריא את השונו של רש"י, דרישה וחקירה לבדוק ממעשיהם בעסקי בני העיר עם גזל וחמס ביניהם ומפייסין אותם. כלומר באמת לעשות בדק בית ציבורי. ורש"י כאן מדגיש באופן מיוחד את העבירות שבין אדם לחברו. לראות האם יש תופעות של גזל, האם יש תופעות של עושק, אבל גם מפייסין אותם. לא מספיק רק לדבר על זה שיש תופעה כזאת, אלא להצליח לפשר, להצליח לחבר, להצליח לעשות שלום. כך אומר רש"י. הרמב״ם מפרט יותר, פרק א' מהלכות העניות, אומר הרמב״ם, ומסירין המכשולות של עבירות, ומזהירין ודורשין וחוקרים על בעלי חמס ועבירות, ומפרישין אותה, ועל בעלי זרוע ומשפילין אותה, וכיוצא בדברים האלה. כך לשונו של הרמב״ם. אם כן, ברמב״ם אפשר להבין, אמנם הרמב״ם נותן את הדוגמה של חמס, שוב עבירות שבין אדם לחברו, אבל ברמב״ם יש מקום לומר שמדובר גם על עבירות כלליות. מסירין המכשולות של העבירות, בהחלט אתה יכול להבין שמדובר על בדק בית יותר מקיף, בין בעבירות שבין אדם למקום, ובין בעבירות שבין אדם לחברו. השולחן ערוך מעתיק את לשונו של הרמב״ם, גם המגן אברהם, גם המשנה ברורה, שם תמהים, על זה שלא נוהגים כך בזמננו. הם אומרים, לא מצאנו שבתעניות עוסקים במילי דמטה. אני חושב שבאמת דבר יפה, עשו כאן בישיבה, שבימי תענית הם בכוונה קוראים לה מופע הזה שעושים לקראת סוף היום לעיין במילי דמטה, אני מודה שאני לא כך עוקב מה בדיוק קורה ומה הנושאים של המפגשים הללו, אבל עצם זה שמבינים שכמו שהגדרנו את זה מקודם, יום התענית הוא יום עם כתובת, הוא יום עם נושא, לא סתם עוד יום, ולכן צריך להגדיר את הנושאים שעוסקים בהם, ובאמת לעסוק בנושאים כאלה, שכן כל תכלית יום התענית זה בעצם חזרה בתשובה. ואם כן, אופיו של היום, מהבוקר עוסקים במילי דמטה, בהמשך קוראים בספרה ואפטרתא ולאחר מכן באינן רחמי שנאמר, וצטט את הגמרא פסוק בספר נחמיה, ויקומו הלומדם ויקראו בספר תורת השם אלוהיהם רביעית היום ורביעית מתוודים ומשתחווים להשם אלוהיהם. ואם כן, בתענית שמסופר שם בנחמיה בפרק ט', בתענית שבאה אחרי חג הסוכות המפואר שנחגוג, שנחוג שם, אחרי שמצאו את הספר, אחרי שחגו את חג הסוכות, בסוף חודש תשרי קבעו גם את התענית הזאת, אחריה מגיעים הפסוקים בנחמיה שאנחנו אומרים כל בוקר בתוך פרשת ויברך דוד, ומרומם לכל ברכה ותהילה, וכל סיפור ההיסטוריה של עם ישראל מפיו של נחמיה, לא נאריך בזה עכשיו, על כל פנים אנחנו רואים בפירוש שרביעית קוראים בספר תורת האלוהים, ורביעית מתוודים ומושתחווים להשם אלוהים. שואלת הגמרא, ואיפוך אנה, כלומר, מי אמר שבבוקר מלדמטה ורק אחר הצהריים קוראים בתורה ומתפללים, אולי מתחילים את היום בתפילה, והמחצית היום השנייה זה מלדמטה. עונה הגמרא, לא סלקא דעתך, דכתיב, ועכשיו אנחנו מדלגים, או קופצים אחורה, חוזרים אחורה, מפרק ט' בנחמיה לפרק ט' בעזרא, אומר עזרא, וזה לא אותה תענית, בסדר, זה לא אותה מאורה, המאורה של עזרא זה כל הסיפור עם הנשים הנוכריות, כאשר נתוודה לעזרא, שהעם נושא נשים נוכריות, והוא קורע את בגדיו, הוא מורט את שערותיו, וגוזר תענית, ואחריה קורטים ברית חדשה שלא להתחתן עם הנשים הנוכריות, גם בנחמיה, ההמשך של אותה תענית זה קריטת ברית, אבל שוב, זה לא אותה פרשייה, זה לא אותו אירוע. זה רק מה שבאתי לציין. על כל פנים, שם אומר עזרא, ואלה יאספו כל חרד בדבר אלוהי ישראל על מעל הגולה. שוב, מהו מעל הגולה? זה העובדה שנשאו נשים נוכריות. הוא כתיב, ובמנחת הערב קמתי מתעניתי והפרסה כפיי אל השם. אם כן, אתה רואה מעזרא שבחצי היום הראשון כנראה הבינו מה הבעיה, הפיינו, דאגו, דנו מה הבעיה, ובחצי היום השני זה הזמן שמתאים לתפילות, וזה בעצם המתווה של התענית שהגמרא תארה עד כאן. יפה, לסיכום ראינו את המקור לאיסור מלאכה, וראינו את אופיו של יום התענית, כולל העניין של עיסוק במילי דמה. נשאר לנו כ-10 דקות כדי להשלים את כל הסוגיה הבאה. הסוגיה הבאה עוברת לעוד פרט אחד במשנתנו, וזה הפרט של איסור רחיצה בתענית. בין שאר האיסורים שהיו במשנה, המשנה מונה גם את איסור רחיצה, אנחנו כמובן מכירים אותו גם מחמשת העינויים של תשעה באב ויום הכיפורים, אבל הגמרא עכשיו תחדש שיכול להיות שיש שני דינים, שיכול להיות שיש שני סוגים של איסור רחיצה. אומרת הגמרא י"ג עמוד א' למעלה, אמר אפרם בר פאפה אמר רב חיסדא, כל שהוא משום אבל, כגון תשעה באב וגם אבל, כלומר אדם שלא עלינו יושב שבעה, שהוא אבל, אז אם כן תשעה באב או אבל, אסור בין בחמין בין בצונן. כלומר, איסור הרחיצה הוא איסור מוחלט, ואפילו רחיצה בצונן. לעומת זאת, במשנתנו, כל שהוא משום תענוג, כגון תענית ציבור, בחמין אסור, בצונן מותר. עכשיו, צריך, וזה לא קל, להגדיר אז מה בדיוק ההבדל בין הצער של התעניות, כי ברור שתעניות במשנתנו המטרה שלהן היא צער, לבין תשעה באב או אבל, שאז המטרה היא, לכאורה גם צער, אבל הגמרא כאן אומרת, לא, שם המטרה היא לא צער, אלא המטרה היא אבל. כלומר, יש הבדל בין תענית של אבל לבין תענית של צער. וזה קצת קשה להגדיר את ההבדל, כי בעצם אבל הוא מאוד מאוד מצטער. אבל הגמרא אומרת שאבל זה משהו עוד יותר עמוק. למה נפקא מינה? שבתעניות מותר להתקלח במים קרים, אסור רק בחמין כי זה תענוג, ואילו אבל אסור לו בכלל להתרחץ. כאילו צריך, אולי אם בכל זאת נרצה להסביר יותר, אבל צריך ממש כאילו להשליך את גופו. להגיד שהוא לא מסוגל להתעסק עכשיו בשום דבר. מין איזה מעיסה כזאת בעולם. הדברים שאנחנו יותר מכירים אותם מהלכות ענינות, לא מהלכות אבלות, אבל זה כנראה צריך להיות הכיוון. ולכן, באבל אסור להתרחץ בכלל, בתענית אסור להתרחץ רק בחמין. אני קורא את זה שוב, כל שהוא משום אבל, כגון תשעה באב ואבל, אסור בין בחמין ובין בצונן, כל שהוא משום תענוג, כגון תענית ציבור, בחמין אסור, בצונן מותר. אמר רבי דבר אבין, אפילו נמי תנינה, אפשר לדייק את זה ממשנתנו, שאיסור הרחיצה הוא רק בחמין. למה? כי כתוב במשנה, ונועלים את המרחצאות. מה יש פה מרחצאות? מים חמים. אז מזה שנועלים את המרחצאות, משמע שהאיסור בתענית ציבור הוא דווקא במים חמים. אמר לאביי, איזה מין הוכחה הזאת? במרחצאות באמת יש מים חמים. מי שרוצה מים קרים, לאן הוא הולך? מה? לנהר, לנחל. אמר לאביי, והיא בצונן אסור. כלומר, אילו באמת היה אסור גם בצונן ביום התענית, אז סוחרים את הנערות מבעל אלה למתנה? איך אתה רוצה לכתוב את זה במשנה? כן, מכירים את הביטוי, סוגרים את הים, מוציאים את המים? כאילו, מה אתה רוצה שיגידו? נועלים את המרחצאות כי זה מה שפתוח, אבל אסור לרחוץ גם בצונן. רק לרחוץ בצונן, אין לי את מה ננעול, מה ננעל את הנהר, אני אשאב את המים החוצה? כך משיב לו הבעיה. מה רב שש, הרב דרבידי, אבא, הכי קקה שלי, אני אסביר לך מה הוא דייק מהמשנה. מכדי תנן אסור ברחיצה. כבר אמרנו את זה ברשת של המשנה שאסור ברחיצה. אז למה צריך לומר עוד הפעם נועלים את המרחצאות? למה לי? עליו שמה מינה, בחמין אסור וצונן מותר. אם כן, במשנתנו לכאורה מוכח שכל האיסור הוא רק ברחיצה בחמין. למה מסייל? כל חייבי תבילות תובלים כדרכן, בין בתשעה באב, בין ביום הכיפורים. כלומר, אף על פי שבתשעה באב יום הכיפורים ודאי שיש איסור רחיצה, וודאי שהוא כנראה חמור יותר מאיסור הרחיצה בתעניות, בכל זאת אתה רואה שלחייבי תפילות, מי שחייב לטבול כתפילה בזמנה מצווה, מותר לו לטבול גם ביום כיפור ובתשעה באב. שואלת הגמרא במאי, על איזו תפילה מדובר? אילי מה בחמין, שהוא רוצה לטבול במים חמים, אז תפילה בחמין מעיקה, שהוא בינינו, אין דבר כזה לטבול במים חמים. הרי אם חיממת את המים, אתה חייב כדי לחמם אותם, מה לעשות קודם? לשאוב אותם, לכנס אותם באיזשהו מקום, ואז לחמם את המים. אז כל תבילה במים חמים, בהגדרה זה יהיה מים שאובים. יש לו פה פעם טבל במקווה? יש פה מישהו שפעם היה במקווה? כן? המים היו חמים או קרים? חמים? אתה אומר תלוי, תלוי איפה ומתי. אבל המים חמים, הגמרא כאן אומרת שאין דבר כזה מקווה עם מים חמים, תמיד יהיה שאובים. טוב, זה ממש לא הנושא שלנו עכשיו, כידוע מדורי דורות, עם ישראל מוצא את הפתרונות, שמצד אחד אפשר לחמם את המים של המקווה, ומצד שני המים לא שאובים, וזה שאלה גדולה, אז איך בדיוק בונים מקוואות, והשאלה הגדולה תמיד במקוואות הייתה, איך לא רק איך בונים את המקווה באופן כשר, אלא איך גם מחממים את המים, זה ממש לא הנושא שלנו עכשיו. ברור שברירת המחדל היא כזאת, שאם המים חמים, אז הם כנראה מים שאובים, ולכן זה פסול. ובכן, אם נאמר שמותר לטבול, ברור שאין הכוונה תבילה במים חמים, אלא תבילה במים קרים, כי מקווה הוא תמיד מים קרים, אלא לאו בצונן, ובכל זאת מוכח מכאן שחייבי תבילות אין, אין ישכרינה לו. כלומר, לכל אדם באמת אסור לרחוץ בצונן ביום התענית. מי שחייב לטבול ותבילה בזמנה מצווה, הוא רשאי להתרחץ בצונן. ואם כן, למה? נסי אלי. אם כן, מכאן אכן מוכח שבתשעה באב וביום הכיפורים, אסור לרחוץ אפילו בצונן, שזה מה שאמרנו מקודם, אלא רק תבילה בזמנה, זה מותר ורק במים קרים. אומרת הגמרא, אמר רב חנה בר קטינה, לא נצריך אלא לחמי טבריה. חמי טבריה זה מקום שמצד אחד מים שמי טבע שאפשר לטבול בהם, ומצד שני מים חמים. ממש מלן שאסור לטבול בחמי טבריה. או סליחה, הפוך, שחייבי תבילות רשאים לטבול אפילו בחמי טבריה. כלומר, באמת רחיצה בצונן מותרת, כי לא טענו, ולכן היא מותרת לכאורה גם ביום כיפור ובתשעה באב. ההיתר המיוחד לחייבי תבילות זה לטבול בחמי טבריה, שאף על פי שהמים חמים, בכל זאת הם רשאים לטבול כי תבילה בזמנה מצווה. אומרת הגמרא יחי, כלומר אם באמת כל הדיון כאן הוא רק האם תבילה בחמין או בצונן, כלומר מותר להתרחץ בצונן, החידוש הוא שמותר גם בחמין. יחי, האם הסיפה אמר רבי חנינא סגן הכהנים, כדאי הוא בית אלוהינו לאבד עליו תבילה אך פעם אחת בשנה. כלומר הוא חולק על ההיתר של חייבי תבילות לטבול בתשעה באב, ואומר כדאי הוא בית אלוהינו לבטל עליו את התבילה, למרות שתבלה בזמנה מצווה. ואמרת בצונן מותר, ריחץ בצונן, הרי לפי האוקימתא של חמי טבריה יוצא, שעל תבילה בצונן, בכלל אין דיון, זה יותר גמור. כל החידוש הוא שמותר לטבול בחמין. נו, אבל אם תבילה בצונן זה יותר גמור, אז מה אומר רבי חנינא סגן הכהנים, כדאי הוא בית אלוהינו לבטל תבילה, למה לבטל את התבילה? הרי תבילה בצונן אמרת שהיא יותר גמור. אמר רב פאפא, באטרא דלא שכיח צונן. כלומר, במקום שכל המי קבעות הם רק חמי טבריה כאן, שזה גם מקווה וגם מים חמים. אז אומר רבי חנינא סגן הכהנים, כדאי הוא בית אלוהינו לבטל עליו תבילה אחת, כי התבילה היא במים חמים, מים חמים ודאי אסור, ולכן רבי חנינא סגן הכהנים אומר שמותר לבטל את התפילה. תשמע, כשאמרו אסור במלאכה, לא אמרו, אלא ביום, אבל בלילה מותר, כמו שהערנו מקודם, שאיסור מלאכה מתחיל רק ביום ולא בלילה. אגב, יש כאן, רשי כאן אומר סוד, מבקש לא לגלות אותו, אז אני מבקש גם מכם שאל תגלו את הסוד, כי רשי מבקש לא לגלות, אבל רשי אומר שלכאורה הדין הזה נכון גם בתשעה באב. כלומר שגם הדין שלא לעשות מלאכה בתשעה באב, גם הוא נכון רק ביום ולא בלילה, וליל תשעה באב מותר במלאכה, אבל שוב, אני מעביר לכם את בקשתו של רשי, שלא לפרסם את הדבר. ואם כן, כשאמרו אסור במלאכה, לא אמרו אלא ביום, אבל בלילה מותר. וכשאמרו אסור בנעילת הסנדל, לא אמרו אלא בעיר, אבל בדרך מותר. כלומר, אדם שהולך בדרך, נעילת הסנדל שלו היא לא לתענוג, אלא כי אפשר ללכת בדרך יפה. הכיצד? יוצא לדרך נועל, נכנס לעיר, חולץ. אז אם כן, יש לנו הלכה אחת לגבי איסור מלאכה, הלכה שנייה לגבי נעילת הסנדל, הלכה שלישית. וכשאמרו אסור ברחיצה, לא אמרו אלא כל גופו, אבל פניו וידיו ורגליו מותר. זה אומר שביום התענית אסור לרחוץ כל גופו, אבל מותר רק לשטוף פנים. מותר פניו, ידיו ורגליו. מסיימת הברייתא ואומרת, וכן אתה מוצא במנודה ובעוויהם. כל מה שאמרת מקודם היה לחלק בין מה למה, בין התעניות שלנו, תעניות ציבור שלנו, לבין, אבל, אבל הברייתא הזאת אומרת, וכן אתה מוצא במנודה ובעוויהם, כלומר מה שמותר בתענית מותר לאבל, ומה שאסור כאן, אסור כאן, אסור לרחוץ את כל הגוף, מותר לרחוץ פניו ידיו ורגליו. אבל הגמרא מסבירה, אומרת הגמרא, מהי להב הכולו? כלומר שהמשפט וכן במנודה ואבל הולך על כל השלוש הלכות, גם ההלכה על מלאכה, גם הלכה על נידת הסנדל, גם הלכה על רחיצה. מה אלה אבקולו ומה יסקינה? אילה אם הבחמין, אם מדובר כאן שאסור להתרחץ כל הגוף בחמין אלא רק לשטוף פנים במים חמים, אז פניו ידיו ורגליו נשארו? האם מותר לאבל לשטוף את פניו במים חמים? והאמר רב ששת, אבל אסור להושיט אצבעו בחמין, אפילו באצבע אסור לו לגעת במים חמים. כלומר לאבל באמת מותר לשטוף פניו ידיו ורגליו, אבל רק במים קרים, אלא לאו בצונן. על כורחנו שהברייתא מדברת על מה, אם הברייתא אומרת וכן באבל, דהיינו שלאבל אסור כל הגוף, מותר פניו ידיו ורגליו, ואמרנו שלאבל אסור באיסור חמור מים חמים אלא רק מים קרים, על כורחנו שעל מה הברייתא מדברת, על מים חמים או על מים קרים? על מים קרים. ובכל זאת נאמר שבתעניות רגילות יש איסור רחיצה. אז מהברייתא הזאת משמע, בניגוד למה שאמרנו מקודם, שאיסור רחיצה בתענית הוא אפילו במים קרים, אלא לאו בצונן. לא, עונה הגמרא לעולם בחמין, דקקה שלך, וכן אתה מוצא במנודה ובאבל, השאר הקי. באמת מדובר רק על עניין מלאכה ועל עניין נעילת הסנדל, אבל איסור רחיצה באבל הוא לא כמו בתענית. כי בתענית מותר לרחוץ בצונן, ולא לאבל אסור לרחוץ בכלל. תשמע, דאמר רבי אבא הכהן משום רבי יוסי הכהן, מעשה ומתו בניו של רבי יוסי ברבי חנינה ורחץ בצונן כל שבעה. נו, אז מפורש הוא היה אבל ובכל זאת רחץ בצונן. עונה הגמרא, לא עלינו אתם כשדחפו אבליו, שהוא היה, נפטרו לו כמה קרובי משפחה בזה אחר זה, הוא היה תקופה ממושכת ישב שבעה, ותניה דחפו אבליו זה אחר זה. אז אם יכביד שערו מקל בתער, אבל אסור לספר את שערו כל 30 יום, אבל אם זה מתארך ומתארך אז אסור לעשות תספורת ממש, אבל להקל בתער. הוא מכבס כסותו במים, שוב, אבל אסור בקיבוס, אבל מותר לעשות מין קיבוס קל יותר, במים בלבד. אמר רב חיסדא, בתער אבל לא במספריים, כלומר זה על התספורת שלו, במים ולא בנטר ולא בחול. כלומר מותר לו לכבס את בגדיו במים בלבד, אבל לא להשתמש בחומרי כביסה, באביזרי כביסה יותר משמעותיים. ממש ממש בקציר העומר ננסה להשלים את זה. אמר רבא, בנוגעות לכל מה שראינו עד עכשיו, שבתענית אסור לרחוץ בצונן, סליחה, בתענית מותר לרחוץ בצונן ולאבל אסור, ברבא ואומר, אמר רבא, אבל מותר לרחוץ בצונן כל שבעה, מדידי אבא בריסר וחמה. כלומר, לא יהיה מקלחת בצונן חמורה יותר מאכילת בשר ושתיית יין, למשל בתשעת הימים, לפני תשע באב, אנחנו לא אוכלים בשר ולא שותים יין, וגם לא מתרחצים. אבל זה שאבל מותר בבשר ויין, זה מפורש. כל סעודות ההבראה מבוססות על בשר ויין, על ארוחות מכובדות בבית האבל. ואומר רבא, אם אבל מותר בבשר ויין, ממנו הוא מותר גם ברחיצה בצונן. עכשיו הגמרא מיטיבי, אין הבוגרת רשאה לנבל את עצמה בימי אבל אביה. רש"י כאן מתלבט מה זה אבל אביה. אבל אביה, האם הכוונה שאבא שלה נפטר והיא בעצמה באבל, או שאבא שלה יושב שבעה. יש דין שאם אבי המשפחה או בכלל קרוב משפחה מדרגה ראשונה יושב שבעה, אז אתה מראה אבלות יחד איתו. ככה או ככה, אם היא בוגרת, כלומר היא בגיל של דייטים, בגיל שעכשיו היא מחפשת את המיוחד, את המיועד שלה, אז היא לא יכולה לנבל את עצמה. לעומת זאת, אם היא נערה, היא רשאית. מהי לאו, האם לא מדובר כאן על רחיצה? ובמאי, אילה אמא בחמין, אז אין הבוגרת רשאה? ואמר רב חיסדא, אבל אסור להושיט אצבעו בחמין. מה אמרת? שבוגרת לא טוב שהיא תעשה את זה. אם אתה מדבר פה על רחיצה במים חמים, זה לא רק עניין שלא טוב, זה איסור גמור. אבל זה איסור גמור עבורו להשתמש במים חמים. ולכן, ואמר רב חיסדא, אבל אסור להושיט אצבעו בחמין. אלא לאו בצונן. על כוחנו שמדובר פה על מים צוננים, ובכל זאת אתה רואה ש... מותר לאבל במים צוננים או אסור? לא, מותר. אתה רואה שאין הבוגרת רשאה לאבל את עצמה. כלומר, הבוגרת לא יכולה להשתמש במים חמים, אבל... סליחה, הבוגרת באמת לא תשתמש, לא תרחץ במים חמים. מה? כן, בדיוק. זאת אומרת, אתה רואה שאין הבוגרת רשאה לאבל את עצמה, אבל הנערה, בזה שהנערה כן אסורה ברחיצה, משמע שאסורה רחיצה גם בצונן, שזה בדיוק הפוך ממה שרבא אמר. דוחה הגמרא ואומרת, לא הכיחול ופרקוס. כלומר, הברייתא הזאת בכלל לא מדברת על מקלחת, לא מדברת על רחיצה. הברייתא הזאת מדברת על איפור, או על קישוט הגוף. וזה באמת לא איסור מעיקר הדין, ולכן הבוגרת לא תנבל את עצמה, ואחותה הנערה יכולה לנבל את עצמה. עכשיו חוזרת הגמרא לאותן הוכחות שכבר ראינו מקודם. למה מסיילד אמר רבי אבא הכהן משום רבי יוסי הכהן, מעשה ומתו בניו של רבי יוסי ברבי חנינה ורחץ בצונן כל שבעה. אז הנה אתה רואה שמותר להתרחץ בצונן. אמרי הטעם שתחפו אבליו זה אחר זה, כמו שכבר אמרנו, לתנא תחפו אבליו זה אחר זה, החמיץ ארון מכן ביתר ומחפש אותו במים, מאפריז לביתר ולא מספריים, במים ולא בנתר ולא בחול ולא באה. איקא דאמרי, וזו כבר לשון שלישי, אמר רבא, אבל אסור בצונן כל שבעה. סליחה, זו לא לשון שלישית, אז זה חוזר ללישנא קמא. לפי הגרסה הזאת, רבא אכן סבור שאבל לא יכול להתרחץ בצונן כל שבעה. מקודם רבא אמר למה מותר לו, כמו שהוא מותר בשר ויין. עכשיו שואל אותו הגמרא, מה ישנה מבשר ויין? אז למה אתה אומר שרחיצה בצונן אסורה, הרי בשר ויין מותר להווה? עונה הגמרא, הטעם לפקוח יפח דיהודי אבי. כלומר אין מה לעשות, אוכל, זה לא יפה להגיד ככה, אבל אוכל יש בו משהו מנחם, יש בו משהו מרגיע, ולכן האבל חייב לאכול סעודות מכובדות, כולל גם בשר ויין. רחיצה בצונן באמת אסורה. שוב חוזרת הגמרא לאותה ראיה, למה מסיילת? אין הבוגרת רשאה לנבל עצמה, הנערה הרשאה, במה? אילה, אם הבחמין, אין הבוגרת רשאה, ואמה אף כזה אבל אסור להשית אצבעו בחמין, אלא לאו בצונן, ושוב עונה הגמרא לא הכיכול בפרקוס, כמו שראינו מקודם. מסיים את הגמרא ובזה נעצור, אמר רב חיסדא, זאת אומרת, אבל אסור בתכבוס את כל שבעה, זה ודאי משמע מכל הדיון, שרק בתחפו אבלה וכלו לשטוף את הבגדים במים, אבל סתם ככה אבל אסור בכניסה וכך נפסק להלכה, והלכתה, אחרי הספק שראינו מקודם, אבל אסור לרחוץ כל גופו, בין בחמין, בין בצונן כל שבעה, אבל פניו, ידיו ורגליו, בחמין אסור, בצונן מותר. אבל, לסוך, אבל או אבל, לסוך, אפילו כלשהו, כנראה זה אבל, אבל, לסוך, אפילו כלשהו אסור, ואם להעביר את הזוהמה, מותר. ואם כן, יש לנו כאן שלושה איסורים. איסור כיבוס הוא איסור מוחלט. איסור שיחה, שהוא גם כן פעולה מובהקת של תענוג, גם כן איסור מוחלט, למעט אם הוא שם אלכוג'ל על הידיים רק כדי לנקות אותה. וכל וחומר, אומר הרמב"ן בתורת האדם, כך נפסק בשולחן ערוך, אם הוא משתמש באיזושהי משחה לצורך רפואי, שזה לא נחשב שיחה, אלא זה צורך אחר, זה לא תענוג. ולכן שוב, כיבוס ודאי אסור, שיחה גם כן אסורה באופן גורף, למעט כאשר יש צורך מובהק, לגבי רחיצה, אז באמת אסור גם בחמין וגם בצונן, וכל היתר הוא רק פניו ידיו ורגליו, ובהמשך למה שראינו מקודם, גם פניו ידיו ורגליו, הכוונה ודאי, בצונן ולא בחמין. הרמ"א, בסימן שין פ"א ביורי דעה בהלכות אבלות, מזכיר את דעת האור זרוע, שנהגו לא להתרחץ כל שלוש, לא רק כל שבעה, ברור שהסוגיה הזו מדברת על שבעה, אבל הרמ"א מזכיר את מנהגו של האור זרוע, שלא מתרחצים כל שלושים, יש התלבטות באחרונים, הם חוששים לזה או לא חוששים לזה, אבל ודאי שדינא דגמרא הוא, האיסור להתרחץ רק כל שבעה. זה עד כאן לערב, מחר אנחנו עוברים לסוגיה חדשה, מחר יום שישי, בשעה 11, כרגיל, ערב טוב לכולם. אני חוזר ומזכיר עוד פעם, מי שנמצא